כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 3 באוגוסט 2020 והיום בעולם. Splash down.
As you can see on your screen, we have visual confirmation for splashdown.
צעד קטן לאדם, צעד גדול לטיסות המסחריות לחלל. בו בנקן ודאג הרלי נחתו בביטחה במימי מפרץ מקסיקו. השניים שוגרו לפני כחודשיים בטיסה המאוישת המסחרית הראשונה לתחנת החלל הבינלאומית. עד כמה קרוב היום שבו גם אנחנו נוכל לראות את הכדור הכחול מלמעלה. המצב ביבשה הרבה פחות מזהיר, הסופה הטרופית איסאיאס מתחזקת, והיא צפויה לפגוע בקרוליינות ומשם להמשיך לצפון החוף המזרחי. מושל צפון קרוליינה רוי קופר מתחיל לחשב מסלול בעידן של אסונות כפולים, גם הוריקן, גם קורונה.
During the pandemic, your home has been the safest place. But that may change as Isaiah arrives.
במהלך המגפה הבית שלכם היה המקום הבטוח ביותר, אבל זה עשוי להשתנות כשהסופה תגיע לאזור. היועצת הראשית של הנשיא טראמפ להתמודדות עם משבר קורונה, דוקטור דבורה ברקס, משגרת אזהרה לתושבי הפריפריה האמריקנית, הקורונה לא תפסח עליכם.
If you're in multi-generational households and there's an outbreak in your rural area or in your city, you need to really consider wearing a mask at home, assuming that you're positive if you have individuals in your households with comorbidities. This epidemic right now is different and it's more widespread and it's both rural and urban.
אם אתם חיים בבית שיש בו כמה דורות ויש התפרצות באזור שלכם או בעיר שלכם, אתם צריכים להתחיל לשקול לעטות מסכות בבית, בעיקר אם יש לכם בבית חולים במחלות רקע. המגפה הזאת שונה עכשיו, היא נפוצה יותר והיא יותר פריפריאלית מאורבנית. שבוע שלישי של הפגנות בבולגריה, מפגינים דורשים מראש הממשלה ומזרועו הארוכה התובע הכללי גשב להתפטר בשל שורה של פרשיות שחיתות.
Това, което очаквам се промени, е оставка на Борисов и Гешев и едно правилно провеждане на изборите и оттам нататък ние ще го направим сами.
אנחנו דורשים התפטרות ובחירות חופשיות שבהן נכריע בעצמנו על עתידנו, אומר אחד המפגינים. ראש הממשלה לפי שעה מסרב להתפטר. וגם האם הייתם משלמים 100 שקלים על הופעת זום מושקעת של הזמר החביב עליכם? זה בדיוק מה שמנסה לבדוק להקת הרוק הנשית מיפן סקנדל. הלהקה שהייתה אמורה לצאת לסיבוב הופעות ביטלה אותו, אבל ב-21 באוגוסט היא מתכוונת לקיים מופע חד פעמי באינטרנט בעלות $30 לכרטיס. האם יש התכנות כלכלית למופע כזה? השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדר תל עובד, באולפן ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכולכם ושלום לטכנאי שלנו אריאל מור. אנחנו פותחים עם אירוע שהחל בשעה האחרונה בקייב, בירתה של אוקראינה. אדם מאיים לפוצץ פצצה במרכז עסקים בעיר. האיש לא מוכר לרשויות ויש חשש שהוא לקח בני ערובה. אנחנו אומרים שלום לכתבנו במזרח אירופה ניסן צור.
שלום ערן.
מה יודעים בשלב הזה על האירוע המתגלגל הזה?
כן, אז לפני בערך כמעט כשעתיים, שעה 12 שעון קייב, נכנס אדם שעל פי ידי ראייה שהיו במקום נראה כבן 35, אל תוך סניף בנק שנמצא בתוך מרכז עסקים גדול בבירת אוקראינה בקייב, מרכז עסקים בשם ליאונרדו ביזנס סנטר, והודיע לעובדי הבנק, יש לו בתיק פצצה, ניתן חבלה, ועל פי כמה ידי ראייה הוא גם החזיק בידו אקדח. סגן שר הפנים האוקראיני, אנטון גרשצ'נקו, סיפר כי כל עובדי הבנק וכל עובדי מתחם העסקים הגדול שם בליאונרדו ביזנס סנטר יצאו מהבניין ללא פגע, כאשר מי שנותרה עם אותו אדם חמוש, אותו אדם אלמוני, היא מנהלת סניף הבנק, שנותרה במקום לפי הבקשה שלה עצמה, ככה הוא סיפר. גרשצ'נקו גם אמר שהאדם החמוש דרש ממנהלת הבנק להזיק למקום את כוחות הביטחון, הוא דרש בעצמו שכוחות הביטחון יוזקו למקום, ככל הנראה לצורך איזשהן דרישות מסוימות שהוא רוצה לענות, ובדקות האחרונות מתנהל מסע ומתן בין כוחות המשטרה לאותו אדם חמוש. לפי הדיווחים הוא עדיין מסרב להיכנע ולהסגיר את עצמו. היו גם שמועות על בני ערובה שנמצאים במקום, אבל השמועות האלה, כמו שהזכרת, עדיין לא קיבלו שום אישור. יכול להיות שמדובר באותה מנהלת בנק שנותרה במקום, כאמור, לפי בקשתה שלה, על מנת לסייע במסע ומתן עם אותו אדם חמוש. סגן שר הפנים הפולני סיפר שכרגע יצא לדרך איזשהו מבצע משטרתי, שבמסגרתו מנסים לשכנע את אותו אדם חמוש להיכנע ולהסגיר את עצמו, ואם לא, כמובן שינסו לפרוק למקום בכוח. כמו שהזכרת, מדובר באירוע שממש מתגלגל ברגעים כאלו, ברגעים אלו ממש, אז אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב ונדווח במקרה הצורך.
כן, וכל זה קורה, צריך לומר, שבוע לאחר שבאוקראינה אדם חמוש חטף אוטובוס והחזיק 20 בני ערובה, וכל זה מתוך ציפייה או דרישה שהנשיא יפרסם סרט למען זכויות בעלי חיים, נושא שכנראה מאוד נגע לליבו. הנשיא אכן נעתר לבקשה הזאת, והנה אנחנו רואים שבוע לאחר מכן שאנחנו שוב רואים אירוע של בני ערובה באוקראינה. יכול להיות שיש קשר בין הדברים, אולי אפילו ניסיון לחכות את ההצלחה של החוטף הראשון מלפני שבוע.
כן, אז זה מה שכרגע מנסים גם לברר באמת במשטרת אוקראינה, במהלך אותו מסע ומתן שמתנהל ממש ברגעים האלו עם האדם החמוש, האם מדובר באמת באותו נושא, כמו שהזכרת, של אותו חמוש שנתח בני ערובה לפני כשבוע, והאם מדובר בניסיון של אדם, של אותו אדם לחכות את המעשה הקודם. אני מניח שממש בדקות הקרובות אנחנו נדע בדיוק המניעים של אותו אדם חמוש שמסתגר כרגע בתוך סניף הבנק במרכז קייב.
טוב, אנחנו עוקבים אחר התמונות שמגיעות משם. בינתיים זה נראה שקט מאוד, הרבה מאוד כוחות ביטחון שמקיפים את המרכז המסחרי הזה שם בקייב, המתנה דרוכה. המסע ומתן בעיצומו. ניסן צור, אנחנו כמובן נשוב ונעדכן, נמשיך לעקוב אחר הסיפור הזה. תודה.
כמובן, תודה.
מכאן אנחנו לענייני הקורונה. מעניין הנדבקים מנגיף קורונה בעולם כבר עומד על יותר מ-18 מיליון, ביותר ויותר מדינות מזהירים מפני התרופפות כללי הריחוק החברתי וסכנת התפרצות, וארגון הבריאות העולמי מסכם את החודש הקשה ביותר של המגפה. שלום לכתבת חדשות החוץ מאיר אחלין.
שלום אירן.
המצב לא טוב.
בכלל לא. בחודש האחרון, בתוך 31 יום, הובחנו 8 מיליון נדבקים חדשים. זה חודש יולי, הוא היה מאוד קשה בזירה הבריאותית, לא רק עבור הישראלים, וארגון הבריאות העולמי כבר מכנה אותו.
זה כמעט מחצית מכמות החולים מאז החלה המחלה הזאת.
זהו.
הכפלה כמעט.
לצורך השוואה, בשישה חודשים ראשונים של ההתפרצות, זאת אומרת, בחצי שנה הראשונה של נגיף מגפת הקורונה בעולם, הובחן ממש אותו מספר של נדבקים כמו בחודש האחרון. זאת ההשוואה. ארגון הבריאות העולמי מכנה את חודש יולי באמת החודש הנורא ביותר מאז התפרצות המגפה. בוא נשמע את הדברים שאומר אתמול יושב ראש ארגון הבריאות העולמי בתדרוך לעיתונאים. אפשר לומר שהוא אפילו נשמע מעט נוסטלגי.
It's sobering to think that 6 months ago when you recommended that I declare a public health emergency of international concern, there were less than 100 cases and to be exact 98 cases. And no deaths outside China.
מה שהוא אומר כאן זה שמדהימה המחשבה שלפני שישה חודשים כשהמליצו לו להכריז על מצב חירום בריאותי שנוגע לכל העולם, עוד הובחנו מחוץ לסין פחות מ-100 מקרים, 98 מקרים, ולא היה אף מת מחוץ לסין. איראן בראש טבלת הנדבקים והמתים, המקום שאף אחד לא באמת שואף להגיע אליו, עדיין נמצא את ארצות הברית ובפאר מהמדינות אחריה. בחודש האחרון נדבקו שם 1,800,000 בני אדם, זה כפול מאשר מה שהיה שם עוד קודם. ואחרי ארצות הברית ניצבות ברזיל והודו, גם שם המספרים ממשיכים לעלות. ובינתיים במקביל מתברר שהייתה כאן יכול להיות אפילו התפרצות נוספת שלא ידענו בדיוק על קיומה או על המימדים העצומים שלה. הלילה מפרסמת רשת BBC בפרסית שהמשטר האיראני תייח את מותם של חולים רבים מהנגיף. אנחנו יודעים לפי נתונים רשמיים שמספר המתים ברפובליקה עומד כעת על יותר מ-17,000, אבל לפי הדיווח הזה המשטר האיראני דיווח בעצם על נתונים נמוכים הרבה יותר, ומספר המתים האמיתי גבוה לפחות פי שלושה.
שזה פי שלושה.
מטורף לחלוטין. כן, האסון ברפובליקה האסלאמית הוא גם ככה גדול מאוד, ובאמת יכול להיות שאנחנו אפילו עוד לא התחלנו לתפוס כמה חמור המצב שם באמת.
כן, הוא ממש בשעה זו מקיים ארגון הבריאות העולמי את מסיבת העיתונאים היומית שלו. זה קורה ממש עכשיו, אז אולי נתחבר קצת לדיון שם ולדברים שאומר עכשיו טדרוס אדנאם גבריסוס. הנה שאלות שנשאלות מהקהל. שאלה מכלי תקשורת ספרד, שספגה לא מעט מכות בשנה, חצי השנה האחרונה.
Hola, buenos días. Bonjour. Quería preguntarle si tienen datos de cómo está cambiando la letalidad de la enfermedad, porque en los primeros meses rondó el 5%, ahora si hacemos la cuenta de todo...
טוב, אנחנו נמתין לדברים של ראש ארגון הבריאות העולמי, והוא אגב מדבר בשעה האחרונה באמת על עוצמת האירוע הזה, ועל כך שהיה קשה מאוד לחזות שלפנינו אירוע בסדר גודל כזה. לא היו דברים כאלה בעבר, לפחות לא במאה השנים האחרונות, ויש כן. בהחלט חשש שהמצב עוד יידרדר.
איראן אומר גם שבעצם לפי שעדיין אין תרופת פלא לקוביד-19, הוא ממשיך ואומר שכנראה לעולם לא תהיה תרופת פלא, גם בהתייחסות לחיסון. הוא ממשיך ואומר שאימהות יכולות להמשיך להעניק את ילדיהם, גם אם סובלות מתסמינים של קורונה, שזה כן דבר שחשוב מאוד, כן, להגיד שזה גם חלק מהדברים שהוא מתייחס אליהם בשעה האחרונה.
הנה דוקטור מריה ון קרחובה.
What we understand about mortality, there's different ways that mortality can be calculated. And if we look very crudely, if we look at the number of people that have died over the number of people that have been reported, you get a certain percentage. What many groups are looking at right now is what we're calling the infection fatality ratio, which is looking at the number of deaths among all of the people who have been infected. כיצד
מעריכים את התחלואה באוכלוסייה, נתונים ככה טכניים, אבל מעניינים. מאיה רכלין, כתבת חדשות החוץ, תודה.
תודה, אירן.
ושלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, שם יימשכו השבוע הניסיונות לגבש חבילת סיוע כלכלית חדשה לטובת עשרות מיליוני האזרחים ובתי העסק שנפגעו ממגפת קורונה. בינתיים התחלואה לא מראה סימני ירידה, ומומחי בריאות הציבור מזהירים שגל ההדבקה הנוכחי חמור מהגל הראשון. הרופאים האמריקנים לא נשמעים אופטימיים במיוחד.
לא, בכלל לא, מומחי הבריאות לא נשמעים אופטימיים, הם גם לא רואים סוף מהיר למגפה הזאת שמכה באמריקה. מעניין אגב לציין שבהקשר הפוליטי לפחות, אנחנו רואים איזושהי חלוקה בין המומחים העדיפים על הצדדים, כאשר הדמוקרטים הם מאמצים את דוקטור אנטוני פאוצ'י, ולעומת זאת הרפובליקנים קצת נוטים יותר לאמץ את דוקטור דברה ברקס, המומחית השנייה של הממשל לענייני המגפה.
יש הבדל בעמדות שלהם, או שזה רק עניין של סגנון שפחות מעצבן את הרפובליקנים?
הרבה מזה זה סגנון. פאוצ'י נוטה יותר להתעמת עם הנשיא טראמפ ולחלוק על דבריו בצורה מפורשת. דוקטור ברקס יותר זהירה, הרבה יותר זהירה בדברים, ולטענת הדמוקרטים, כולל היושבת ראש ננסי פלוסי, היא אפילו ניסתה להציג איזושהי תמונת מצב אופטימית מדי, כאשר המציאות בשטח הייתה שונה. אבל צריך לומר שכרגע לפחות אין באמת הבדלים גדולים, וזה מוביל אותנו לדברים שאמרה דוקטור ברקס אתמול, כאשר היא הסתכלה על מפת התחלואה בארצות הברית, והיא אומרת, בניגוד לגל הראשון, שנחשב אולי לקשה שבאותו עברה ארצות הברית, שבו ההתפרצות הייתה ממוקדת באזורים מסוימים, היא אומרת, עכשיו זה סוג שונה, זה מכה בכל אמריקה, בוא נשמע קטע מהדברים.
What we're seeing today is different from March and April. It is extraordinarily widespread. It's into the rural as equal urban areas. And to everybody who lives in a rural area, you are not immune or protected from this virus. This epidemic right now is different and it's wide, it's more widespread and it's both rural and urban.
זה יכול לפגוע בכולם.
בכולם, אתם לא יכולים להרגיש בטוחים, רק בגלל שאתם גרים באזור מבודד או חקלאי, זה לא כמו שראינו בסיבוב הראשון, שזה רק פוגע בריכוזים עירוניים גדולים, וזאת אזהרה חשובה, שגם מסבירה אולי את ההתפשטות שאנחנו רואים כרגע של המחלה, הרבה יותר באזורים פתוחים, באזורים שלא נפגעו קודם לכן, בדרום ובמערב של ארצות הברית.
נתנו לצד האסון הבריאותי, יש גם כמה אסונות טבע, סופת הוריקן שעושה דרכה עכשיו לחופי צפון קרוליינה, וגם צפויה להמשיך עוד צפונה. בחוף המערבי אנחנו שומעים על שריפות עזות, עוד זה מדבר וזה בא.
כן, צריך לזכור שמגפה או לא, הטבע ממשיך כרגלו, אנחנו נמצאים בעונת ההוריקנים, והסופה הראשונה היותר משמעותית מורגשת כבר בימים האלה, היא מוגדרת סופה טרופית, כלומר קצת פחות מהוריקן מבחינת עוצמת הרוחות, אבל בכל זאת יש חשש שהיום, מחר, בימים הקרובים, היא תגרום לנזקים בחוף המזרחי, קצת הצליחה לדלג למרבה המזל, על פלורידה שעסוקה מדי בלטפל בקורונה וטוב שהיא ניצלה מהסופה הזאת, אך היום זה מגיע לאזור הקרוליינות, וימשיך צפונה לאורך החוף המזרחי עד למיין, כאשר הציפייה היא שאולי הסופה הזאת לא תהיה אחת הגדולות שזיעזעו את אמריקה, אבל הצפות, הנזקים ודאי לא יסייעו לאומה שגם נמצאת במשבר כלכלי וגם במשבר בריאותי.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
דרום אפריקה היא המדינה עם אחוזי התחלואה הגבוהים ביותר ביבשת אפריקה, לא בהכרח משום שמדינות אפריקה אחרות לא מתמודדות עם המחלה, אלא שברבות מהן אין באמת בדיקה של תחלואה, למרות התחלואה הגבוהה בדרום אפריקה מניין מתים נמוך יחסית, יש הערכות שהמספרים האלה לא מדויקים כלל, אז מה קורה בדרום אפריקה? הנה דיווחה של מיכל ליאון, כתבתנו בקייפ טאון.
מספר חולי הקורונה כאן בדרום אפריקה ממשיך לטפס והגיע ללמעלה מחצי מיליון מקרים מאומתים. מתוכם למעלה מ-347 החלימו. מספר המתים האחרון שפורסם עומד על 8,366. אחוז המיטה נראה על פניו יחסית סביר, אבל יש מומחים הטוענים שהמספר הזה איננו מדויק ושמניין המתים גבוה מזה. מוקדי התחלואה בהחלט מצביעים על תזוזה מהכף המערבי, שם היה המוקד הראשון, לכיוון חאוטנג ובעיקר הבירה פרטוריה, וניכרת התפשטות גם באזורים אחרים. כך או כך, המספרים הופכים את דרום אפריקה למדינה המוקה ביותר בינתיים ביבשת אפריקה, ויש האומרים שטרם הגענו לשיא במספר החולים. אבל חשוב להסביר שככל הנראה בשאר היבשת יש הרבה פחות מעקב ודיווח מדויקים לגבי המתרחש והמספרים מאוד לא אמינים. איכות הטיפול הרפואי משתנה בהתאם למיקום. יש בתי חולים ערוכים ומצוותים היטב ולצידם כאלה שאינם. עיקר הבעיה שצפה ועלתה בשבוע האחרון היא שיותר ויותר מקרי שחיתות קשים מתגלים סביב מכרזים לאספקת ציוד מיגון רפואי שנמסרו למקורבים ומעולם לא בוצעו. הנשיא הבטיח שהחשדות ייבדקו והאשמים יאנשו. הממשלה ממשיכה להנחות את הציבור ומשנה את הנחיותיה מעת לעת, בעיקר לאור לחצים כבדים מצד גופים שונים המבקשים להתחיל את הכלכלה הפגועה. מצד שני, ישנם לחצים אידיאולוגיים ופוליטיים היוצרים סתירות רבות. כך למשל, הותרה החל מהחודש הזה נסיעה בתוך גבולות פרובינציית המגורים ולינה בבתי הערכה, אבל אין לערוך אירועים חברתיים. מותר לצאת למסעדות, אבל לא לערך בבתים. יש לשמור על מרחק ולעטות מסכות בכל עת, אבל במוניות השירות שמסיעות עד 20 איש ויותר בבת אחת מותר להסיע בתפוסה מלאה. וכמובן, עדיין אסור לסחור בסיגריות, ומחירת האלכוהול נאסרה שוב אחרי שלטענת מפקדת הקורונה הייתה עלייה במספר המקרים המגיעים לבתי חולים, מה שיצר לחץ מיותר לצוותים הרפואיים. המצב הכלכלי החמור גרם לממשלה לאשר קבלת הלוואה לראשונה מקרן המטבע הבינלאומית. ההלוואה, העומדת על כ-4 מיליארד דולרים, מיועדת לסייע למדינה בהתמודדות עם הקורונה, והיא מגיעה מכלי המימון המהיר של הקרן, שהוא כלי למצבים משבריים. הממשלה הבטיחה צמצום בהוצאותיה. ולסיום, מחשבה מאוד לא מעודדת. הקורונה כאן כדי להישאר, ונצטרך להתרגל לחיות איתה בדומה לשחפת, ממנה מתים כ-200 איש מדי יום כאן. עד שימצא חיסון, ואם ימצא, האם תוכל המדינה שכלכלתה במצב חירום לאפשר גישה אליו? מיכל ליאון, קייפ טאון.
כן, בעיה שמעסיקה גם את העולם העשיר וגם את העולם העני, גם את חצי הכדור הצפוני וגם את הדרומי. אנחנו חוזרים צפונה לבריטניה, ערכות בדיקה מהירות עם תוצאות בתוך 90 דקות ייכנסו לשימוש בשבוע הבא בבריטניה, בשלב הראשון בבתי האבות, עם יעד של מיליון בדיקות ביום עד בוא החורף. אנחנו אומרים שלום לכתבנו בלונדון, עידו סואן.
שלום ערן, כן, בשורות אופטימיות אפשר לקרוא לזה. אגף הבריאות, ה-Department of Health, הודיע על עסקה עם שתי חברות באוקספורד ובלונדון, שיספקו שתי ערכות בדיקה שונות ומהירות עם תוצאות בתוך 90 דקות. באמת שלב ראשון, 450 אלף ערכות בדיקה יספקו לבתי אבות, ולאחר מכן לבתי חולים. הבדיקה הנוספת נערכת באמצעות מכשיר DNA, ותוכל לאבחן גם שפעת. שתיהן כבר מכונות Game Changers, מה שנקרא בדיקות משנות את חוקי המשחק, באופן הפשוט והמהיר שבו הן יערכו, ובלי לשלוח אותן למעבדה. 5,000 מכשירי DNA ייכנסו לשימוש במהלך החודשים הקרובים, ויוכלו לספק ערן 5,800,000 בדיקות. שר בריאות מאט הנקוק אמר כן יסייעו בעצירת שרשרת ההדבקות, והגדיר את הבדיקות המצאות מצילות חיים. בממה שבין שבת לראשון בבוקר, אגב, עמד מספר ההדבקות החדש בבריטניה, זאת אומרת, הדבקות חדשות, על 744. ובינתיים, חיסון של אוניברסיטת אוקספורד שנוסע בקרב 1,600 בני אדם בהודו, קיבל אישור להיכנס לשלב 2 ו-3. החברה ההודית שעורכת את הניסוי, SII, Serum Institute of India, עושה זאת כאמור בשיתוף עם אוניברסיטת אוקספורד וחברת אסטרזניקה השוודית-בריטית, שפיתחו את החיסון, המכונה איראן קובישילד, ומיועד למדינות שבהן ההכנסה נמוכה ובינונית. היום התראיין המנכ״ל, אזר פנוואלה, לתוכנית אינדיה טודיי, נשמע.
We are fast tracking things, but we don't want to circumvent any quality issues, stability issues, production issues, and all of that. So we will have those doses ready, but by the time a lot of people get it realistically, probably first quarter 2021.
אנו מייצים את התהליכים, הוא אומר, אנחנו לא רוצים לעשות את החשבון בקרת האיחוד ותהליכי הייצור. המנות יהיו מוכנות, אך יתמצאו לשימוש כנראה רק ברבעון הראשון של 2021. מה לגבי מחיר החיסון? אתה בטח שואל עצמך. אז על כך ענה המנכ״ל שהחברה אינה מעוניינת בשלב זה לעשות רווח ממנו, ותמכור אותו לממשלות במחיר מסובסד של 1,000 רופי או פחות, כך שאזרחי הודו עצמם לפחות לא ייאלצו לשלם על החיסון. ורן, לנושא אחר
מכאן
לגמרי.
מכאן לסיפור אחר, כן, שר לשעבר במפלגת השמרנים, נעצר בשבת בחשד שאנס עובדת בפרלמנט במשך חודשיים. איפה עומד הסיפור הזה?
כן, מדובר כאן כרגע לפחות על 4 פעמים, מיולי 2019 ועד לינואר השנה, בכמה מקומות בלונדון. שמו של השר טרם נחשף, אבל המצליף המפלגתי של מפלגת השמרנים כבר זוכה לביקורת על כך שלא פעל בנידון במשך 4 חודשים. נכון לעכשיו, השר לשעבר גם לא הושעה מהמפלגה, מה שעשוי להשתנות ככל שתתקדם חקירת המשטרה. הסנדיי טיימס שדיווח על המקרה כתב כי העובדת לשעבר הייתה בטראומה ונזקקה באחת הפעמים לטיפול רפואי. כרגע כאמור לא נחשף שמו של השר, ואנחנו מחכים שפרטים נוספים אולי יימסרו בהמשך.
עידו סואן, כתבנו בלונדון, תודה.
תודה ערן.
אנחנו מכאן לספרד, זעם בספרד על המוני צעירים שממשיכים להתעלם מההנחיות ומשתתפים במסיבות חוף שבהן לא עוטים מסכות והריחוק החברתי בו הינו המלצה בלבד. תיעוד שעלה ברשתות החברתיות ובו נראה תקליטן יורק משקה ששתה על החוגגים, הגביר עוד יותר את החשש מהמשך העלייה במקרה ההדבקה. שלום לקשב תחום החוץ בן יניב.
כן, שלום אירן. אז באמת, בשלושת השבועות האחרונים אנחנו מדווחים כאן על העלייה המדהיגה בתמונת התחלואה בספרד, למעלה מ-15,000 מקרי דבקות בשבוע וחצי האחרונים בלבד, הפסקת תנועת התיירים ומשבר כלכלי חריף, הגבירו את הטראומה הספרדית מ-5 חודשים של משבר, ואז ביום השישי האחרון צף ברשתות החברתיות אותו סרטון שהזכרת, ממסיבת חוף, בעיירת נופש במחוז אנדלוסיה, שממנו אנו למדים שלא כל הספרדים למדו את השיעור המר של הנגיף. ממבט ראשון כבר היה ניתן להבין מה התרחש שם. קבוצת צעירים רוקדים בסמיכות האחד לשנייה, ללא מסכות, בחום, מזיעים. המחשה מוחלטת למה לא לעשות בזמן מגפה. אך זה לא הכל. בלב הרחבה עולה אותו די-ג'יי תקליטן, בכבודו ובעצמו, שוטה בפני כולם מבקבוק יגרמייסטר, ואז בתום ספירה לאחור של הבליינים, פשוט יורק לכל עבר את ששתה. בואו נשמע.
Y a veces uno no piensa lo que hace en un momento de diversión y comete un error imperdonable.
זה דווקא מה שרצינו להכניס יותר מאוחר, זה ההתנצלות של אותו תקליטן. אנחנו נתחיל ונתייחס ונסביר בדיוק מה הוא אמר כאן. אחרי אותו אירוע שספרתי לכם כאן, שהוא לא רק שוטה ויורק, אחר כך הוא גם מוזג מאותו בקבוק שממנו הוא שתה לכל הבליינים ברחבה, והדבר הזה באמת מראה על איזושהי זילות של המחלה, כאילו אין קורונה.
כן, למרות שיגר מייסטר, בוא נדע על האמת, יש בו 35% אלכוהול, הסיכוי שאיזשהו וירוס קורוני יכול לשרוד את ה...
כמו שאולי יכול להיות איזשהו תיאור, איזשהו ניקיון בדבר הזה.
כן, לא, אתה יודע, כן, בכל זאת ספק אם בקבוק הזה אפשר באמת להידבק במשהו.
בוודאי, אבל בכל מקרה הספרדים שרואים דברים כאלה, גם שהבליינים עצמם גם לא עטו מסכות, גם רקדו אחד לשני, אחד ליד השני בסמיכות כזאת, הדבר הזה בכל מקרה מדהיג, והתוצאה היא שאותו בר שהפעיל אותה, שקיים אותה מסיבה, נסגר עד להודעה חדשה, הוא יאלץ לשלם קנס של עד 25,000 יורו, באמת קנס מאוד מחמיר שכנראה מטיל על המקום הזה מכת מוות. התקליטן הפך להיות אויב העם כמעט, וגם לאויב עסקי הבילויים שמנסים ללכת ולהשתקם אחרי 5 חודשים של משבר מאוד קשה, והוא התנצל. הוא אמר בדבריו שכשמענו קצת מקודם, לפעמים אתה לא חושב שכשאתה עושה משהו כיפי, ואז אתה עלול לעשות דברים בלתי נסלחים. אין שום תירוצים, אתה פשוט חייב להביע חרטה ולבקש בכנות סליחה. הוא גם התחייב להתנדב בכל מיני עמותות כאלה ואחרות לאלו שנפגעו מהמשבר. לסיכום נציין איראן כי בימים האחרונים נרשמה התמתנות בתמונת התחלואה בספרד, אם לא יותר מ-1,300 עד 1,500 מקרי דבקות. גם בקטלוניה, מוקד המגפה של הגל השני, נראה שהושגה שליטה, אך עדיין איום הסגר וההגבלות ממשיכים להיות ברקע ככל שעולים עוד ועוד עדויות על הפרה של ההנחיות ופשוט התעלמות מכל מה שקרה כאן בחודשים האחרונים.
כתבנו בן יניב, תודה.
תודה אירן.
אנחנו לפרסומות ומיד חוזרים. השעה הבינלאומית, עכשיו אנחנו מבקשים לבדוק מה קורה בבולגריה, שם נמשכות כבר 3 שבועות הפגנות סוערות נגד ראש הממשלה בויקו בוריסוב, בעקבות שורה של פרסומים מביכים ותקריות שחיתות שבהן מעורבת הצמרת הפוליטית. אנחנו אומרים שלום לדוקטור אנגל צ'רופצ'יאב.
שלום, שלום לכם.
מרצה באוניברסיטת חיפה, ממוצא בולגרי ומי שעוקב אחר המתרחש שם, אז בוא תנסה לעשות לנו סדר לגבי האירוע הזה שמזכיר במשהו גם את האירועים שאנחנו רואים כאן אצלנו, חוסר סביעות רצון. אצלנו יש גורם נוסף, הקורונה. עד כמה הקורונה זה נושא שמעסיק את הבולגרים כרגע ומשפיע גם על המחאה החברתית הזאת?
אכן, יש הרבה היגיון בין המחאה בבולגריה לבין מה שקורה כאן בארץ, בשתי המדינות מחאה והפגנות נגד הממשלה ונגד ראש הממשלה בכל מקום, ויש הרבה שעושים באמת השפעה לא רק בגלל המצב, אלא אפילו מבחינת השמות, בנימין נתניהו כביבי ובויקו בוריסוב גם מתחיל בעוד
בית ובית,
כן. וראיתי אפילו ברשתות החברתיות כמה תמונות, אחת מסופיה, אחת מירושלים, במקביל בימים האחרונים. ומה שקורה שם, לפני כמה שבועות, בערך פחות מחודש קצת הכל התחיל כאיזשהו מבצע של אחד מהפוליטיקאים שניסה לחדור לחוף שהוא כביכול חוף ציבורי, אבל עליו השתלט אחד מהאוליגרכים, פוליטיקאי לשעבר, עם השפעה מאוד מאוד גדולה, כפי שמתברר בחוגים הפוליטיים עד היום, והוא נעצר, נחתמה הדרך שלו על ידי מאבטחים, שבהתחלה טענו שזה מאבטחים פרטיים של הבן אדם, אחר כך התברר שזה מאבטחים של משהו שמקביל נגיד לשבק, הבטחת אנשי מדינה ופוליטיקאים, שאפילו הרבה אנשים עדיין לא מבינים למה האוליגרך הזה הוא צריך להיות מאובטח על ידי שירות ממשלתי, שכל האנשים משלמים עם המיסים על השירות הזה, ויש עוד כמה אוליגרכים כאלה. והאמת בהתחלה הקליפ, הווידאו עם כל הדבר שהתרחש שם בחוף הים, היה מאוד ויראלי ברשתות החברתיות, ולאט לאט אנשים משיתופים ומחאה ברשתות החברתיות יצאו לרחובות, בהתחלה במספרים הרבה יותר קטנים, והיום זה מגיע לעשרות אלפים בסופיה, כבר שבועיים ואפילו יותר ברצף, כל יום, והתחילו המחאות גם בערים אחרות של בולגריה, ואפילו קהילות של בולגרים בחול, חלק במחאה הזאת.
זה אפרופו דיון שאנחנו קיימנו פה אתמול, על האם זה לגיטימי או לא לגיטימי, שישראלים שמתגוררים בחול יצאו להפגנות נגד ראש הממשלה, בערי בירה ברחבי העולם, ואתה אומר גם הבולגרים עושים דברים דומים.
נכון, אני חושב שזה לגיטימי כמובן, עוד יותר שלבולגרים שבחול מותר להצביע בבחירות לפרלמנט בבולגריה, אז כמובן שיש להם את הזכות להגיד את הדעה שלהם, והרבה מהם אגב אומרים שאחד מהדברים שבעצם מונע מהם לחזור אחרי לימודים או אחרי איזושהי תקופה שבחו לחזור לבולגריה, זה בדיוק המצב הפוליטי וכלכלי בבולגריה היום, שהם לא רואים איזשהו עתיד כפי שהם מדמיינים במדינה.
כן, וצריך להגיד שהסיפור הזה של שחיתויות בבולגריה לא החל היום, הוא למעשה, מאז נפילת הקומוניזם, בולגריה נחשבת אחת המדינות המושחתות ביותר באירופה, או סובלת מבעיית שחיתות קשה מאוד, לא מצליחים להתמודד עם זה, והנה אנחנו רואים פה דור צעיר חדש שקם, עם העיניים נשואות למערב אירופה, שרואה איך דברים מתנהלים במקומות אחרים, והוא לא מוכן להשלים יותר עם המציאות הזאת.
נכון, מה שאנחנו רואים ברחובות של הבירה ושל מקומות אחרים, גם בבולגריה וגם מחוץ לבולגריה, ובעיקר אנשים צעירים, בעיקר הדור הצעיר שנמאס לו, ורוצה להגיד ולהישמע, ואנחנו רואים אפילו הרבה, לא מעט אנשים שגרים מחוץ לבולגריה שחזרו עכשיו בחודשי הקיץ, כי בבולגריה עדיין אפשר לנסוע יחסית חופשי, ובהפגנות האלו משתתפים לא מעט אנשים שגרים באופן קבע מחוץ לבולגריה, ועכשיו ברגע שהם בבולגריה הם משתתפים באותם הפגנות. צריך גם להגיד שהיו ניסיונות, ועדיין יש ניסיונות של פוליטיקאים מאופוזיציה לעלות על אותו גל של מחאה ושל הפגנות של הצעירים בעיקר, אבל לא רק, ואיכשהו לנצל אותם לאינטרסים הפוליטיים שלהם. ואני רואה ברשתות החברתיות ובעיתונות ובכל הערוצים גם מחאה נגד הניסיון הזה, אנשים מאוד מאוד לא מרוצים מהניסיון הזה, בעיקר בגלל שהוא מגיע גם מהצד של המפלגה, פוליטיקאים מהמפלגה הקומוניסטית, עכשיו סוציאליסטית.
טוב, להתבונן בהם ולראות אותנו, מה נאמר? אנגל צ'ורפצ'אייב, תודה רבה לך, דוקטור אנגל צ'ורפצ'אייב, מרצה באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך על הדברים.
בבקשה.
הנשיא טראמפ נגד הרשת החברתית טיק טוק, היום מתברר שטיק טוק אולי תמשיך לפעול בכל זאת בארצות הברית, למרות התנגדות הנשיא. שלום לכתבת הטכנולוגיה שלנו, שירה הדס נקר.
שלום. כן,
טיק טוק אז... זאת כנראה האפליקציה הראשונה שבעקבות חוסר היכולת שלי לתקשר איתה, הבנתי שכנראה עברתי איזה סף של גיל, ואיפשהו נעצרתי עם הרשתות החברתיות, אבל טיק טוק זה מין רשת כזאת שכנראה בעיקר מדברת לאנשים מאוד צעירים.
תרשה לי להרגיע אותך, אבל בערך כל מי שנולד לפני שנת 2000, כן, לא שנות ה-90, לא ה-80, 2000, לא רלוונטי שם. זה מצב מאוד קשה להיות כל כך זקנים בגיל כל כך צעיר, אבל בהחלט, טראמפ מסכים היום לאפשר לחברת ביידנס המחזיקה באפליקציה טיק טוק 45 ימים של חסד או של שקט לצורך מסע ומתן עם מייקרוסופט המעוניינת לרכוש את פעילות טיק טוק בארצות הברית. בימים האחרונים אנחנו שומעים את טראמפ שבעצם אומר שהוא לא יאפשר לאפליקציה שנמצאת בבעלות סינית לפעול בארצות הברית בלי בעיה, וזה בגלל הבעיות בהבטחת המידע של המשתמשים בארצות הברית. פורסם בחודשים האחרונים כמה פעמים על בעיות בביטחון המשתמשים בהבטחת המידע, כולל דיווחים לפיהם מידע של משתמשים מארצות הברית הוא עבר דרך שרתים בסין, והדבר הזה מדאיג מאוד את הממשל האמריקני. שמענו את סטיב מנוצ'ין, שר האוצר האמריקני, אומר לרשת ABC, טיק טוק לא יכולה להמשיך להישאר במתכונת הנוכחית. בוא נשמע אותו.
The entire committee agrees that TikTok cannot stay in the current format because it risks sending back information on 100 million Americans. I spoke to Senators Cotton and Rubio. I spoke to the Speaker and Senator Schumer. We all agree there has to be a change. The President can either force a sale or the President can block the app using AIPA, and I'm not going to comment on my specific discussions with the President, but everybody agrees it can't exist as it does.
כן, אז נסביר. בעצם, אם החברה תישאר בבעלות סינית, טראמפ יכול לאסור את השימוש בה בצו נשיאותי, במסגרת חוק החירום למעצמות כלכליות בינלאומיות, וכל הדבר הזה מתרחש כמובן על רקע מלחמת הסחר בין ארצות הברית לסין. ההשפעה הסינית שניכרת באפליקציה הזאת מאוד מדאיגה את הממשל האמריקני. חוץ מהבעיות הבטחה, אנחנו רואים כאן גם איזושהי קרבה או התיישרות עם הערכים של המפלגה הקומוניסטית. למשל, ראינו את טיק טוק מסירה סרטונים הנוגעים לכליית האויגורים במחנות בסין, ובסופו של דבר היא נאלצה גם להתנצל על כך בלחץ של גולשים.
טוב, נקווה שיסדירו את העניין הזה לטובת המשתמשים הרבים של כל, שכל כך אוהבים את האפליקציה הזאת.
אתה יודע, הריקוד חייב להימשך.
הריקוד יכול להימשך גם ללא טיק טוק. חרף הריחוק החברתי. שירה הדס נקר, תודה.
תודה רבה.
לא, אנחנו לא הרדיו של לבנון, אבל בהחלט מדובר בשיר לבנוני, שיר שמעסיק מאוד את כלי התקשורת בלבנון ביממה האחרונה. אנחנו אומרים שלום לכתבנו עמרי חיים.
שלום ערן.
השיר הזה, או למען האמת, היעדרה של שורה אחת מתוך השיר הזה בלבנון בסוף השבוע האחרון, מסעיר את ארץ הארזים.
נכון, תראה, מה ששמענו עכשיו הוא חלק משיר שנקרא בהירות גבירת העולם. זה שיר שמבצעת הזמרת הלבנונית המוכרת מג'דה רומי, כתב אותה המשורר הערבי המפורסם ניזר קובאני. מדובר בשיר הלל לבהירות. בשורות ששמענו קוראת הזמרת לבירה הלבנונית, קומי מההריסות, כפרח השקט באביב, קומי מתוך העצב, המהפכה נולדת מרחם היגון. והמילה מהפכה, איראן, ככל הנראה הפחידה, הפחידה מאוד מישהו אי שם בחלונות הגבוהים של לבנון, עד כדי השמטתה. נחזור מעט אחורה. בסוף השבוע האחרון חגגה לבנון את חג הצבא, הרבה נאומים, חגיגות וברכות נשמעו ביום הזה, הוא התנהל באופן די סטנדרטי, עד שהתרחש האירוע הבא. השיר הזה, ששמענו כאן ממש לפני רגע, הושמע גם באחד מהטקסים שהתנהלו במסגרת החגיגות. להקה של גברים ונשים ביצעה אותו והשמיטה שורה אחת, דווקא את השורה שבה נכללה המילה מהפכה. בוא נשמע את העיבוד החדש שלהם לשיר הזה. כן, אתה מזהה אולי את ההבדל?
לי קשה, אבל אני בטוח שאתה...
כן, אז הם אומרים קומי מתוך העצב, קומי, ובמקום למעשה להגיד את המילה מהפכה, הם השלימו את זה בלה-לה-לה-לה-לה, והפער הזה, השמטת השורה הזאת, הלכאורה פשוטה ומינורית, שמדברת על מהפכה, גרמה לאזרחי המדינה ולאומנים שם, לאנשי תקשורת, להתרעם על העניין. היו ברשת מי שקראו לחדש את תנועת המהפכה שראינו באוקטובר האחרון, דווקא בגלל השמטת המילה הזאת, היו מי שכתבו שמדובר בהחלטה מטופשת בדיוק כמו המשטר עצמו, כך לדבריהם. אומן לבנוני אחד, אישם חדד, כתב כי המהפכה נולדת דווקא מצעדים טיפשיים שכאלה. ואם בלבנון המתפוררת עסקינן, אז נגיד ככה לסיום, שהיום מודיע שר החוץ של לבנון, נסיף חיטי, על התפטרותו, 7 חודשים בלבד בתפקיד הוא קיין. בהודעת ההתפטרות שלו הוא אמר בין השאר שלבנון הופכת למדינה כושלת ולא למדינה שלה הוא ייחל. הוא כתב, אני עוזב מפני שאין רצון אמיתי להביא לשינוי, והוסיף, אני מקווה ששרי הממשלה יחשבו מחדש את דרכם ואת המדיניות שלפיה הם פועלים, וישימו את האזרחים ואת המולדת בראש סדר העדיפויות. אז ככה שאנחנו מבינים שיש מי שפוחד בשלטון מהמילה מהפכה, וככל הנראה לא בכדי, כמו שאנחנו מבינים בימים האלה.
לא מהפכה של שמחה שם בלבנון.
לא הפעם.
עומרי חיים, תודה.
תודה רבה.
אנחנו לעוד קצת תרבות. האומן והאקטיביסט הסיני איי ווי ווי מפתיע שוב. השבוע הוא חושף במוזיאון המלחמה האימפריאלי בלונדון יצירת אומנות ענקית שמסתרעת על כל רצפת המוזיאון ובמרכזה טילים ונשק להשמדה המונית. יופי או אולי ביקורת. שלום לחוקרת התרבות בארץ ובעולם איר קרימולובסקי.
שלום, שלום אירן.
אפשר להניח שגם וגם.
גם וגם. אגב, אנחנו לא יכולים לטוס ללונדון, אבל אפשר להיכנס לאתר של The Royal Imperial Museum ולראות את העבודה הזאת. זה סוג של טייק אוף על משהו שהוא עשה לפני כמה שנים, שגם הוצג אצלנו במוזיאון ישראל בירושלים, כשהוא מוזמן לעשות תערוכה במינכן, באותו מקום שהוצגה לראשונה האומנות המנוונת של היטלר, כן, בשנות ה-30. הוא עושה שטיח שבעצם מחכה את הרצפה של המקום הזה שדימם בו דם יהודי. הפעם הוא משתלט על הרצפה של המוזיאון ומציג כל סוגי הטילים וכלי הנשק, וכלי הנשק המאוד מאוד אלימים בהיסטוריה של, הוא קורא לזה history of bombs, כן? היסטוריה של פצצות במוזיאון, שכמובן מוצגים בו מטוסים וכל מיני דברים לאורך ההיסטוריה הבריטית בעיקר. אבל העבודה הזאת היא מהפנטת ביופיה, צריך להגיד. מעולם לא חשבתי שטילים יכולים להיראות כל כך יפים, והוא מצייר אותם על המין שטיח הזה, עם כל אחד, כולל...
כנראה שלא צפית לאחרונה בטלוויזיה הצפון קוריאנית, שם טילים תמיד נראים יפה.
כנראה. אז כאן יש טילים עם, ועליהם, כמו שאמרת, כתובות מדרום, מקוריאה, כתובות מארצות ערב, ממקומות שונים, וכל אחד מהדברים היפים האלה בעצם הוא משייך אותו לזמן ולמקום, אבל הוא משתלט על כל המוזיאון, והוא שואל מה זה אומנות בכלל, ומה מקומה של האומנות בזמן שלנו, כשהאדמה בעצם בוערת מסיבות שונות, יש לומר, בכל העולם. אז כן, האומנות יותר ויותר, אומנות ואומנים יותר ויותר מרגישים שהם חייבים איכשהו לנסות לפחות להשפיע על מהלך ההיסטוריה, והעבודה הזאת תוצג במשך תקופה ארוכה במוזיאון. יש לקוות שבתקופה שגם אנחנו עוד נוכל לטוס ולראות את זה במו ידינו.
מיר קרימולובסקי, כן, תודה רבה.
תודה לך, אירן.
הזו נו נא יאקו סוקו גא קיומו בוקרא נו מיראי וו באו אוטו סורו
כן, אנחנו לחברה פציפיסטית אחרת. האם הייתם משלמים 100 שקלים בערך על הופעת זום מושקעת של הזמר החביב עליכם? זה בדיוק מה שמנסה לבדוק עכשיו להקת הרוק הנשית מיפן, סקנדל. הלהקה הזאת הייתה אמורה לצאת לסיבוב הופעות, אבל היא נאלצה לבטל אותו. אבל ב-21 באוגוסט היא מתכוונת לקיים מופע חד פעמי באינטרנט בעלות של $30 לכרטיס. האם יש התכנות כלכלית למופע כזה, לתרומה כזאת של ציבור האוהדים לאומנים שאולי מתמודדים באופן הקשה ביותר עם השלכות וירוס הקורונה? נחכה ונראה. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני, עורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדרטל עובד ואורית שולץ, הטכנאים אריאל מור ושימון דוקרקר, אני רן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב בשתיים לפנות בוקר בשידור החוזר, וגם אחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית. עד אז אנחנו מזמינים אתכם להתעדכן 24 שעות ביממה באפליקציית כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. אתם מוזמנים גם להצטרף לעמודי הפייסבוק של כאן ב' ושל השעה הבינלאומית, להגיב ולהתחבר לתכנים נוספים שלנו, וגם למצוא שם את הלינקים להסקט שלנו. תוכלו לעשות מנוי ולקבל אותנו ישירות לאוזן בכל סוף תוכנית. חפשו אותנו גם שם. ועד אז אפשר לשלוח לנו דואר אלקטרוני בכתובת בינלאומית @kan.org.il. שיהיה לכולכם יום מצוין.